כהונתו של יוסי ביילין כשר המשפטים ב-99, אז אנחנו מדברים על 99 עד 2001, כהונה של כשנתיים. השר פרידמן כיהן במשרד המשפטים מתחילת 2007 עד תחילת 2009, קצת יותר משנתיים, וציפי לבני בעלת הקילומטראז' הארוך ביותר אבל באפסה, נכון, זהו, מסוף 2004 עד סוף 2006, ואחר כך שוב מ-2013 ו-2014. עכשיו, כל היום וחצי של הכנס הזה דיברנו כאן על סוגיות, או דובר כאן על סוגיות אקדמיות בעולם המשפט החוקתי, על יחסי הממשלה, בית המשפט העליון, הכנסת, בכל מיני היבטים. אבל אחרי הדיון האקדמי, שלפעמים אפילו בצד מי שיש לו קשר ככה עם העיתונות, לפעמים נראה מנותק מהעולם האמיתי, או פשוט אקדמי, יש את הצד הפרקטי, איך הדברים קורים באמת. ואתם שלושה אנשים שישבו בחדרים האלה שבהם התקבלו החלטות על מינוי שופטים, אתם הצעתם שופטים, אתם ניהלתם מסעים ומתנים עם שופטים, עם חברי כנסת, עם עמיתיכם, אתם ישבתם בחדרים סגורים בארבע עיניים עם נשיאים ונשיאות של בית המשפט העליון, עם יועצים משפטיים לממשלה, עם פרקליטי מדינה, ואתם יכולים לתת לנו מבט שאין לאנשים אחרים על איך הדברים האלה מתרחשים באמת, וזה בעצם המטרה של הפאנל הזה שנמצא תחת הכותרת המאוד כללית, ממשלה ובית המשפט העליון, שאפשר להכניס אליה בעצם הכל. אז אני אבקש בהתחלה מכל אחד ואחד מכם, נתחיל איתך ציפי לבני, אחר כך יוסי ביילין ואחר כך דניאל פרידמן, לקחת 5 דקות לומר לנו איך אתם תופסים את מערכת היחסים בין הממשלה לבית המשפט העליון היום, ואולי גם לאן זה הולך. ולפני שאני נותן לכם, אפשר לתפוס מיקרופון, לפני שאני נותן לכם לומר את ההבחנות שלכם, אני כן רוצה להניח איזשהו טיעון על השולחן, איזושהי הבחנה, אפשר להסכים איתה, אפשר גם להתעלם ממנה אם אתם ממש רוצים. בממשלה הנוכחית יש שר, משה כחלון, ששם לעצמו אג'נדה, להגן על בית המשפט העליון ושלטון החוק. זה היה הטיקט שלו, אחד הטיקט הפוליטי שלו בקדנציה הנוכחית, ולפחות לפי הפרסומים שהוא לא מכחיש, אגב, הוא כבר הודיע שאם הוא ייכנס, יעבור את אחוז החסימה ויכנס לכנסת הבאה, הוא את הטיקט הזה זונח. והסיבה לכך היא שההגנה על בית המשפט העליון ושלטון החוק בעיניו גרמה לו, ובעיני הסוקרים שלו, גרמה לו נזק פוליטי. אז הנה לכם עמדה של שר שגם ישב בוועדה למינוי שופטים וגיבש עמדה מסוימת, ועכשיו הוא עושה סיבוב פרסה משמעותי לאחור. והתזה שאני רוצה להציע לכם זה שהסיבה לכך היא שבג"ץ נתפס בעיני הציבור כמגן על זכויות אדם, במיוחד נגיד לפעמים ערבים, שמעתי שאפשר להשתמש במילה הזאת עכשיו, והבוחרים במדינת ישראל שרובם מצביעים כנראה ימינה, במקרה של כחלון ימין שפוי ככה אומרים, רוצים לבחור ממשלה שתצר את צעדיו של בית המשפט העליון, ואם כחלון מגן שלטון החוק ובית המשפט העליון החליט לזנוח את זה, אז לאן הולכים היחסים של הממשלה ובית המשפט העליון עכשיו? זה נראה כיוון לא אופטימי.
טוב, תרשו לי כולכם לא לנהל דיון... בסדר? תרשו לי לא לנהל דיון אקדמי-משפטי בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. וכשאתה אומר בית המשפט העליון נתפס, יש משהו נוח בשימוש בנפעל. אני רוצה לדבר אבל על הקטע של למה זה קורה. זה לא קורה סתם לבית המשפט העליון. אנחנו נמצאים בתקופה שבה במשך שנים ראש ממשלה, יחד עם שרת משפטים, יחד עם שר חינוך, בעצם מציבים בפני הציבור הישראלי את התפיסה שבה בית המשפט העליון הוא האויב. כששר חינוך במדינת ישראל רק היום כותב שאם הוא צריך לבחור בין מלחמה בטרור לבין בג"ץ, הוא בוחר במלחמה בטרור, הוא בעצם שם את בג"ץ בצד של הטרור. ובנשימה אחת, כשהוא שם את חמאס ואת בג"ץ בגדר האויבים של מדינת ישראל, אז זה לא קורה סתם לציבור במדינת ישראל. כשרת משפטים היה לי ויכוחים גם עם נשיא בית המשפט העליון בתקופתו, גם עם אהרון ברק. יכולתי, אני יכולה לעשות דיון תיאורטי על סוגיית היועצים המשפטיים במשרדי ממשלה, ואני רוצה להזכיר שיחה שהייתה לי עם דני פרידמן שהגיע להיות שר משפטים כשאני הייתי שרת חוץ, עם אג'נדה שהיא אג'נדה לגיטימית שעסקה בסיטואציה של כוחו של בית המשפט העליון, רק אני הייתי חרדה מזה שבבחירה בין השופטים לבין הפוליטיקאים נותנים כוח עודף לפוליטיקאי, כי אני אותם גם מכירה. ומה שקרה בבחירות 2015, שיש כאן שילוב הרסני לעתידה של מדינת ישראל כדמוקרטיה, לא פחות מזה. נאמר כאן, אמרת כאן, האם, השאלה היא האם צריך לשים סימן שאלו, האם מותר לדבר, זאת אומרת, דברים שהיו מובנים מאליהם, אינם מובנים מאליהם היום. וחלק מהבעיה היא שנחצו גבולות שהיו קיימים, עצנות דן שהיה אצל פוליטיקאים נעלם לגמרי, ודברים שלא אלינו על הדעת בעצם היום עולים על דעתו של כל אחד. אין אף אחד במגרש הפוליטי היום שמוכן לקום ולומר אני בחרתי צד בעניין הזה ואני בצד של הדמוקרטיה במדינת ישראל, של בית המשפט, וכשאני צריכה לבחור צד אני בחרתי צד. אף אחד לא מושלם והשופטים לא מושלמים וכולם בני אדם ויש הרבה דברים שאפשר לתקן, אבל אם אני צריכה לבחור האם אני מגנה על הדמוקרטיה במדינת ישראל ועל תפקידו של בית המשפט העליון, זה לא להגן על השופטים, זה להגן על תפקידו של בית המשפט העליון. אבל כשאנחנו מדברים על ההגנה על בית המשפט העליון ועל יכולתו להגן בנושאים החוקתיים, צריך להבין, זה לא עניין טכני. גם הערכים החוקתיים של מדינת ישראל משתנים. אם אי אפשר במדינת ישראל לומר משפט מהסוג של מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי ויש בה שוויון לכולם, שזאת מגילת העצמאות, אבל כשאומרת את זה מישהי, ראש הממשלה תוקף אותה, ומעטים הפוליטיקאים שמוכנים להתייצב ולהגיד, "היי, יאללה, זה המובן מאליו." זאת הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, ולכן אני, תסלחו לי, לא מוכנה לקיים את הדיון התיאורטי הזה, של פסקת התגברות, וכמה, ויחסי ממשלה, ובית משפט עליון. יש כאן קבוצה. בעצם, יש כאן שילוב של קרימינולוגיה ואידיאולוגיה, ואני אסביר. בצד האידיאולוגיה, יש כאן קבוצה שמבחינתה, הווייז הלאומי שלה, זה תפיסה של ארץ ישראל השלמה, רצון לספח, סיטואציה שתביא להתנגשות בין הערכים של מדינת ישראל כמדינת העם היהודית ודמוקרטיה. הם מעדיפים דמוקרטיה חלשה. בית המשפט העליון זה ניג'וש מבחינתם, גם היועץ המשפטי לממשלה. אם היועץ המשפטי לממשלה קם ומרים את הדגל ואומר שחוק ההסדרה הוא לא חוקתי, ולכן הוא לא יכול לייצג בבגץ, אז הם אומרים, עזבו, עורך דין, ניקח עורך דין אחר. כשבית המשפט העליון מרים את הדגל ואומר, אתם לא יכולים לקחת קרקע לא חוקית, וכן מגן על בני אדם שהם ערבים, אז מבחינתם זה מאוד לא נוח. זה עומד בדרכם, ודרכם בעיניי פוגעת בתפיסה של מדינת ישראל ובערכים שלה. אז זאת הקבוצה האידיאולוגית. ובהקשר הקרימינולוגי, כשיש כאן ראש ממשלה שחסות בשחיתות, זה משרת גם אותו שכל מערכות המשפט ואכיפת החוק יתפסו כמשהו שמאלני, שזה גם זה הפך להיות מילה גסה, שאיננו מייצג את האינטרס הציבורי, שרודפים אחריו. אנחנו בעידן שבו ראש ממשלה אומר שבמדינה שלנו תופרים תיקים. זאת אומרת, קרו כאן דברים שבהם בעצם האינטרס המשותף של חשוד בפלילים יחד עם קבוצה אידיאולוגית קיצונית, היא בעצם להפוך את הדמוקרטיה למה שאמרה פעם שרת משפטים בקולה, שלטון הרוב. ודמוקרטיה זה לא עניין טכני של הרוב קובע. דמוקרטיה זה מערכת של ערכים, ומערכת הערכים הזאת נשחקת. ולכן אנחנו בנקודה דרמטית לקיום הדמוקרטיה במדינת ישראל, לא פחות. בעיניי, דווקא גם בהקשר הפוליטי, אני חושבת שהבחירות האלה היו צריכות להיות בין שני צדדים בתפיסתם את מדינת ישראל. האם היא גם מדינת העם היהודי וגם מדינה דמוקרטית שיש בה שוויון או לא? אבל לצערי הרב לא כולם מוכנים לקחת צד, בין היתר כי זה לא משתלם פוליטית. אבל זאת חייבת להיות בעיניי ההתייצבות של כל מי שמאמין במה שאני מאמינה, במה שמגילת העצמאות הייתה, במה שהייתה מערכת הערכים של מדינת ישראל. ובעיניי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את כל הדיון המשפטני הנוסף של האם צריך לתקן את מערכות היחסים בין ממשלה כלשהי לבין בית משפט עליון. זה לא ממשלה כלשהי, ממשלה, נאמר כאן, בית המשפט העליון אמר משהו על ייצוג של האופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים. זה לא משנה להם גם מה בית משפט אומר. זה פשוט לא משנה, זאת הסיטואציה היום. אז אם בית משפט העליון הפך להיות האויב, אנחנו חייבים לעשות כאן תיקון דרמטי, וכל הדיון, שהוא דיון כאילו לגיטימי, בחקיקה נפרדת, בפסקת התגברות בנפרד, בדיונים בוועדה לבחירת שופטים בנפרד, במעמד היועץ המשפטי לממשלה, כל זה משרתים בעצם איזשהו יצירת לגיטימיות לתהליך שבעיניי לא לגיטימי.
יוסי בלין, אתה מסתכל מפרספקטיבה רחוקה ביותר על על התהליך הזה, באמת רגע של בחירות שהוא הדרמטי ביותר ב-20 השנים האחרונות? לשלטון החוק, נקרא לזה כך.
תן לי עוד 20 שנה. אני זקוק לעוד 20 שנה כדי לתת תשובה לזה.
אנחנו יכולים לסדר את זה.
כי בדרך כלל במערכת בחירות אתה מרגיש שזאת הכי קריטית, ואתה יכול בדיעבד להגיד, היום אני יכול להגיד למשל ש-96 הייתה הכי קריטית. סובייקטיבית, אני מרגיש היום ש-96 הייתה הכי קריטית, אבל זה לוקח זמן, כי אתה מיד אחרי הבחירות אתה מרגיש שזה רק אתמול קרה, זה זמני, עכשיו יהיו עוד בחירות, אולי קיצור למשך הכהונה או דברים כאלה, אתה עוד לא יכול להגיד, the jury is still out, והם יהיו גם out הרבה זמן עד שנוכל לומר לגבי הבחירות האלה כמה הם יהיו אכן קריטיות. אבל קודם כל אני חייב לומר שהדברים של ציפי מאוד מקובלים עליי, ואנחנו בראש מאוד מאוד דומה. אני נזכר באיזה פגישה לא מתוכננת עם דן מרידור בדצמבר 92. אני הייתי אז סגן שר החוץ. דצמבר 92, טרור של החמאס, ואנשים נהרגים, ורבין מחליט לעשות מעשה, והוא מחליט לגרש 415 אנשי חמאס להר קרח בלבנון. עכשיו, כדי להעביר דבר כזה, מעבר לזה שצריכים להעביר את זה בממשלה, ברור היה שתהיה פנייה לבג"ץ, ובית המשפט צריך לאשר דבר אחד עקרוני, שהעניין הזה, אי אפשר לגרש קולקטיבית 415 איש. מה שצריך להוכיח, שכל אחד מהם אכן עבר עבירה כזאת שמצדיקה על פי חוקינו הלא מקובלים על העולם את הגירוש הזה. וזה נעשה ב-24 שעות או משהו כזה. זה הייתה אחת הטעויות הנוראות ביותר של רבין, איך אני יודע? כי הוא חזר בו. ואחרי שנה הם כולם חזרו, אבל את השנה הזאת הם קיבלו בתור טירונות ממושכת, והם נעשו חברים טובים, וזה היה גיבושון בתקופת קור בעיקר, שהפכה אותם למה שהם נהפכו. אבל אני חוזר לדצמבר. דן יצא מאיזו חדר, זה היה בכנסת, זה היה בתקופת, בישיבת מליאה, אני הלכתי לפוסדור מחוץ למליאה ואני פוגש את דן. ודן רותח, מה שלא קורה לו כמעט. והוא אומר לי, יוסי, תשמע, מה שאתם עשיתם, אתם בעצם כפיתם על שמגר את הצורך לעשות משהו שהוא על פניו בלתי חוקי, אבל הוא, משום שהוא אדם אחראי מאוד, וביטחון ישראל הוא דבר מאוד חשוב בעיניו כמובן, הוא החליט שבנושא הזה כנראה הוא נותן לכם איזשהו פטור. עכשיו אני אגיד לך משהו, אמר לי דן. לפני כמה זמן, שנה, כמה חודשים, אותו רמטכ"ל בא לראש הממשלה הקודם, יצחק שמיר, ואמר לו, תיקח מאות אנשי חמאס, תשגר אותם ללבנון ותפתור את הבעיה. ושמיר אמר לו, לא עושים את זה. הרמטכ"ל היה אגב ברק, אם אתם... עכשיו, התחושה של רבין, כולל הכעס שלו על דן מרידור אגב, הוא לא פעם כעס על דן, על זה שהוא לא מספיק נותן גיבוי, ואמר את האמרה הזאת, ההזויה, בלי בגץ ובלי בצלם. וזה חלק מהתסכול של הממשלה, של אנשים בממשלה, של הרשות המבצעת, שהם עברו המון דברים, הם עברו פריימריס לפעמים ודברים כאלה, שזה נורא קשה, והם נבחרו למרות הכל, ויש להם אג'נדה. אגב, לרוב האנשים שמגיעים לממשלה, אני לא עשיתי סטטיסטיקה וקשה לדעת את זה, אבל הערכה שלי מידי הרבה ממשלות, זה שזה אנשים שרובם הגדול אנשים ראויים, ממפלגות שונות, שיש להם באמת אג'נדה, יש להם כל מיני דברים שהם רוצים לממש, והם בטוחים שכשהם מגיעים לממשלה, שזה הטופ של הטופ, עכשיו הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. מחיר למשתכן, מחיר של היוגורט, שלום, מלחמה, כל אחד יש לו אג'נדה. והנה הם באים, ופתאום מגיע השייגץ הזה, היועץ המשפטי, או איזה שופט שאף אחד לא בחר אותו, ואומרים להם הרף. זה נורא. זה פשוט לא ייתכן דבר כזה בעיניהם, בעיני חלקם. והם לא מבינים, ככה נדמה לי, בתור אולי היחיד כאן שהוא לא משפטן בחדר, שזה מה שמציל אותם. לא פעם מפני עצמם, לא פעם מפני העולם, לא פעם מפני עשיית שטויות שאילו היו נעשות, הם היו הראשונים שהיו מתחרטים על זה. אילו שמגר היה מציל את רבין מהמעשה ההזוי של 415 האלה מרוב הצבים, ששלחו אותם ללבנון, והלבנון לא הייתה מוכנה לקבל אותם, ואז הם נשארו תקועים שנה. הוא היה מברך על זה. הוא היה מברך על זה. הוא נחלם, זה היה דבר שבייש אותו גם. ואני לא יודע אם הוא הודע בטעות הזאת או לא, אבל הוא עבר את המשוכות. הוא עבר את שר המשפטים, שהוא לא היועץ המשפטי לממשלה, אבל הוא עבר את היועץ המשפטי, הוא עבר את השיפוט, הוא עבר את הכל. ואז אתה אומר לעצמך, איזה מזל, איזה מזל שיש אנשים שם, בירושלים, השופטים האלה, שיכולים להגיד לאנשים החזקים שנבחרו, אגב, לא כולם נבחרו, אתם יודעים שחלק ניכר מהשרים, מונו בצורה פחות, נאמר, אפילו מסננת מאשר השופטים, אבל הם נחשבים כאילו הנבחרים, והם אלה שצריכים לקבוע, והנה לא נבחרים אומרים להם, חברים יקרים, אנחנו עושים את זה במידה הכי גדולה של האובייקטיביות המקצועית שאנחנו יכולים לעשות. כל אחד מאיתנו אדם, כל אחד מאיתנו יש לו תפיסות מדיניות ואישיות ו-whatever, אבל אנחנו, התפקיד שלנו זה לעשות הכל כדי להתגבר עליהן, ולומר לכם באופן הכי אובייקטיבי שאפשר, מה מותר לעשות ומה אסור לעשות בהיבטים האלה של צדק ושל חוק וכולי. ובמדינה שלנו, כשבשאלה של checks and balances, אנחנו כל כך עניים, אנחנו, אין לנו קונגרס כזה שיכול לעמוד מול הרשות המבצעת. אצלנו הכנסת, על פי השיטה הראויה בעיניי, היא שיטה קואליציונית, היא משקפת את הממשלה, והיא אוטומטית, כמעט אוטומטית, אין הפתעות. זה קורה באופן מאוד נדיר שיש הפתעות. זאת אומרת שהממשלה יודעת מראש שיש לה רוב בכנסת. על זה זה בנוי. מי עומד מולה? מי עומד מול הממשלה? מי, כשהיא מקבלת החלטות או הצעות או חקיקות, באמת לפעמים שאתה יכול לאחד ימין ושמאל מחוץ לממשלה כנגד החוסר תבונה שבהם נאמר, מי שעומד מולם זה בית המשפט. יש גם מבקר המדינה, יש מערכות אחרות, אבל זה בעיקר בית המשפט. אמור מעטה, אם יש בישראל checks and balances, מול הממשלה עומד בית המשפט. ומשפט אחרון, הצירוף אצלנו זה לא רק של אידיאולוגיה שאומרת אנחנו נלחם בבית המשפט כדי שבבוא היום שנרצה לספח או את C או את A ו-B ו-C, לא יהיה בית משפט שיגיד לנו לא. וזה לא רק העניין הקרימינלי שאדם של לחוץ לפינה מאמין שהוא, אני מקווה שהוא מאמין שהוא זכאי ורואה בכל אחד אויב שלו ואיזושהי קונספירציה מהלכת כדי לפגוע בו. מה שנוסף לזה זה הגישה המשפטית שמתוך המניעים המקצועיים שלה והאובייקטיביים שלה, שסבורה שיש במערכת שלנו כמה דברים מוטעים, כולל לגבי האקטיביזם של בית המשפט, מרצון או שלא מרצון, מעניקה את הלגיטימציה המקצועית, כי אפשר להגיד, הנה, פלוני, אלמוני, שנחשב לאיש מקצוע ומשפטן מובהק, אומר את אשר אני אומר. והדבר הזה הוא אחד הדברים שמפחידים אותי.
פרופסור פרידמן, אני רוצה לקחת את זה ולקדם עם זה את הדיון ולשאול אותך אם מעט ה-checks and balances האלה שיוסי ביילין מדבר עליהם והם נשחקים גם בגלל שבין אם זה בתהליך מינוי מכוון, נראה לי יותר, ובין אם לא, שרי המשפטים בשנים האחרונות, וזה כולל את אילת שקד, וזה כולל אותך, ואת פרופסור נאמן המנוח, היו שרי משפטים לעומתיים שלא הגנו על מערכת המשפט.
טוב, קודם כל, באמת, שרי המשפטים הלעומתיים, אני אומר במרכאות, אולי מתקשר גם עם הדברים שפרופסור נזבות אמרה, שיש שרים שהם לעומתיים. אז הביטוי שרים לעומתיים נראה לי, תסלח לי, אוקסימורון. מי לעומתי לעומת מי? אם המשרד הוא לא לעומתי לעומת השר, לשר יש איזושהי מדיניות, ובא המשרד ואומר לו לא, אנחנו לא ניתן לך. ואני, מכיוון שמזכירים נשכחות, אז אני, היה זמן שהזכרתי את זה יותר, אני אזכיר, היה זמן שפחות, אני אזכיר. ואני בצד של יוסי ביילין. יוסי ביילין, כשהתמנה שר משפטים, רצה למנות מנכ״ל. הייתה מנכ״לית. ומשרד המשפטים אמר לו, לא, אתה לא, אנחנו לא רוצים שתמנה מנכ״ל. יש לנו מנכ״לית, היא טובה, תשאיר אותה. מי לעומתי כאן? מי זה לעומתי? יש לך ריכוז כוח של מערכת המשפט שאומרת לשר, אתה לא תעשה את מה שאתה רוצה, את מה שהחוק מרשה לך. לכן הצגת התדמית הזו כאילו יש צד אחד של צדיקים שהם בית המשפט שכל דבר והיועץ המשפטי שכל מה שהם עושים זה נפלא וזה נכון וזה צודק ואנחנו בצד של הצודקים וההגונים והישרים וישנם הרשעים והמסוכנים שהם הפוליטיקאים אז אנחנו תמיד בצד של אלה לכן אני חושב שיש צורך בראייה מאוזנת. ומה שרציתי בשעתו, וכמובן לא הצלחתי להשלים את זה, אני חשבתי שקבלת חוק, כולל חוק התגברות, בעצם חייבים להגיע למצב, וכאן אני חושב שזה הדבר החשוב, להגיע להסכמה שכיום היא כנראה בלתי אפשרית, אבל להגיע להסכמה קואליציה ואופוזיציה לגבי ההסדרים המשפטיים הבסיסיים. המצב הנוכחי הוא שההסדרים המשפטיים הבסיסיים מוכתבים על ידי בית המשפט ועל ידי היועץ המשפטי. אז אפשר להגיד שהם, שמישהו יהיה מרוצה מהם, ואפשר להגיד שהם כוח עליון. אני מעריך, והערכתי כל הזמן, ואני רואה, לצערי אני רואה שזה מתגשם, שזה יפעל כבומרנג. מי שחושב שאנשים, בין אם זה יועץ משפטי, בין אם זה השופטים, יכולים להכתיב ולומר שבית המשפט יכול להגיד לממשלה הכל בכל עניין, לפנות את רצועת עזה או לא לפנות את רצועת עזה, לעשות כך או לעשות אחרת, כאשר, אני רוצה לומר לכם, בין השאר יש שורה של החלטות, גם של היועץ המשפטי, גם של בתי המשפט, שהן מזעזעות מבחינת זכויות אדם. זה להבין המצב שלנו במשפט הפלילי, בתחום המשפט הפלילי, אנשים שנתקלים במערכת המשפט הפלילי, וזו המערכת של המשטרה, התביעה, בתי המשפט, נתקלים במערכת שזכויות אדם הם בירידה, הייתי אומר 30-40 השנים האחרונות, בירידה דרסטית. ישנו פסק דין של בית משפט העליון, פסק דין מאוד חשוב, פסקי דין שחוזרים על עצמם, שאומרים שמבחינה מנהלית כתב אישום זה הרשעה. כך כתוב. אפשר לקבל את זה, אבל אפשר גם להזדעזע קצת. לכן מה שנדרש, ואני בהחלט, אני מקבל גם את הדברים של ציפי לבני, היא מכירה את הפוליטיקאים, אני מכיר אולי את מערכת המשפט או את השופטים, אבל אני גם מכיר קצת את הפוליטיקאים. אני חושב שיש צורך להגיע לאיזשהו הסדר שמאזן. זאת אומרת, הרעיון שבית המשפט יוכל לקבל הכל, את כל הכוחות, הוא יוכל גם לבטל חוקי יסוד, הוא יוכל כל דבר להכתיב, זה דבר שלא יחזיק. אני מוכן לומר עוד דבר, שכל כוח הוא מסוכן. וכוח אבסולוטי מסוכן אבסולוטית. ולא חשוב איפה שהוא מרוכז, אצל היועץ המשפטי, אצל בית המשפט העליון, בכל מקום, סכנה. היינו אגב על גבול סכנה עצומה, שיום אחד יחליטו שעל זכות השיבה באמצעות נישואים. בעיניי זו סכנה, מישהו יכול לחשוב שזה דבר מצוין. יש צורך להתמודד עם השאלות האלה. ואני חושב שיש צורך להגיע לאיזושהי הסכמה, קואליציה אופוזיציה, לגבי התחומים, כי היום כמובן זה בלתי אפשרי, כשהמצב הוא לגבי ראש הממשלה, כפי שכולנו יודעים. אבל זו הדרך בעצם להשיג איזון ושקט. הרי הטענה, שאפשר לא לקבל אותה, אבל הטענה של הפוליטיקאים היא שבית המשפט העליון, שהוא מחוקק, צריך לזכור, הוא לא רק נותן פסקי דין, הוא מחוקק. והוא מחוקק חוקים שמרחיבים את כוחו ומרחיבים את כוח היועץ המשפטי ללא הגבלה וללא גבולות. ויש צורך להשיג את האיזון, להגיד איפה כן, איפה לא, מהו הגבול, מה נעשה אם יהיה פסק דין לא מתקבל לדעת, אפשר להתמודד איתו או זה לא יכול לקרות בכלל?
אני רוצה שתעזור לי רגע לעשות איזון קונקרטי, כי אתה מדבר על דברים שלדעתי בטווח המיידי אי אפשר להגיע להם להכרעה, אז בוא נדבר על משהו שתידרש בו הכרעה. האם הכוח, אתה מדבר על הסיכון, הכוח של ראש ממשלה שנמצא חשוד, שוקלים להעמיד אותו לדין בכפוף לשימוע, למנות שר משפטים שהוא הגורם הממונה על מערכת המשפט, הלאומתית אולי, זה לגיטימי?
תראה, קודם כל, הוא ניצב כעת לבחירות. האם לפי דעתך, הוא בכלל לא צריך אסור לו להתמודד. אולי המערכת המשפט תגיד לו, בכלל אסור לך להתמודד.
אתה חושב שאסור לו?
לי לא ידוע על איסור כזה. השאלה היא מה יקרה הלאה, אבל לי לא ידוע על איסור כזה, והייתי נזהר מאוד מזה שמערכת משפט תבוא ותאמר לו אסור לך להתמודד. לכן, אם אתה שואל אותי האם זה יהיה לגיטימי שהוא יעביר חוק, הרי זו השאלה, חוק שנותן לו חסינות, לדעתי זה יהיה בלתי לגיטימי. אגב, חוק שמעניק חסינות לראש ממשלה, זה לא דבר שמפחיד אותי. אני חושב שזה יכול להיות דבר נכון, בשני תנאים. קודם כל, זה מתייחס לדברים שהראו לפני המינוי שלו כראש ממשלה, כזה לא בדיוק חל על נתניהו. ודבר שני, שהקדנציה של ראש ממשלה תהיה מוגבלת לכך וכך שנים. אבל זה דבר שאפשר לשקול אותו, כי המצב של מדינת ישראל...
אבל לא במקרה של ראש הממשלה הזה.
ודאי.
גם לא, לא אם הוא מנצח לא, בבחירות.
לא, גם לא, כי לא משנים כללי משחק באמצע המשחק. אתה רוצה להציע חוק כזה? בבקשה. בוא נשקול אותו, נבדוק מהן מה מידת החסינות שצריך להעניק, כן. ולאיזו תקופה, זה דבר שבהחלט אפשר לשקול. אבל הדבר המרכזי שאני רוצה להדגיש, זה הצורך שכרגע איננו ריאלי, אבל אני חושב שאולי בתקופתי, אז עוד אפשר היה להגיע לזה, זה למצוא את ההסכמה, קואליציה, אופוזיציה, לגבולות. ולזה ניתן להסכים לדעת.
זה נשמע לי תיאורטי לחלוטין. אבל אם את יכולה גם לענות, אם ציפי לבין, את יכולה גם לענות על השאלה הקרימינולוגית, כמו שאת קוראת לה, ראש הממשלה שממנה שר משפטים, שאנחנו יודעים שהאפקט של שר משפטים, נדמה לי, לעומתי, זה התדרדרות באמון הציבור במערכת.
קודם כל, אני הולכת להפתיע, אני דווקא מקבל את העניין הזה של לעומתי מול מערכת, אני לא רואה את זה דווקא מול המשרד. מול משרד המשפטים. הלעומתיות היא במערכת היחסים אולי מול בית המשפט העליון. אני באמת לא חושבת ששר שמגיע צריך לשרת את המערכת. אבל הבעיה היא לא בהסכמות קואליציה אופוזיציה, ודרך אגב שר משפטים אסור לו בשום פנים ואופן להיות מעורב באיזשהו אופן, באיזשהו עניין פרסונלי שנמצא על שולחנו של היועץ המשפטי לממשלה. זאת אומרת, ברמת המהלך הזה, אתם צריכים להבין, משרד המשפטים, יש את המסדרון שבו מגיעים ללשכת שר המשפטים, בדרך יש את חדרו של היועץ המשפטי לממשלה, ואני נותנת את התיאור הזה כמעט ברמה הפיזית שלו, כל מקום שיש בו עניין פרסונלי, ולא משנה אם זה אזרח אחד מכם ועד לראש ממשלה, שר משפטים אסור לו להתערב, להביע עמדה או לעשות משהו בעניין הזה. אבל גם הכלל הזה, זה כלל שנשבר במהלך השנתיים האחרונות, כי שרת המשפטים הזאת כן התערבה. ולכן זה מחזיר אותי, ההסכמות קואליציה אופוזיציה, הן לא הסכמות, כשהיה הדיון הזה, בתקופתו של פרידמן, הייתה ממשלה שלפחות אנשיה, מרכיביה והשרים שהיו בה, היה להם את ההבנה הבסיסית שיש קווים שלא חוצים. ולכן הדיון הזה יכל להתקיים, ויכולתי גם להשתתף בו. היום אני לא מוכנה כבר להשתתף בו. כי מה שנפרץ הוא לא האם אפשר להגיע להסכמה על מערכות היחסים שבין הממשלה לבין בית המשפט. מה שנפרץ היום הוא בעצם התפיסות הבסיסיות של המערכת החוקתית שלנו, לא ברמה הטכנית שלה, של פסקאות התגברות כאלה ואחרות. אלא אנחנו מדינה בלי חוקה, שבמשך הרבה מאוד שנים, למרות היעדרה של חוקה, היו תפיסות חוקתיות שהיו מקובלות על כולם, גם אם הם לא עוגנו בחוקה, התפיסה של מגילת העצמאות, שלא לדבר על חוקי היסוד שבאו אחריה. זה כבר נפרץ. ולכן אי אפשר להגיע להסכמות האלה, כי כשאומר לי שר בממשלה, אני לא מוכן להכניס את המילה שוויון כל עוד בית המשפט העליון, הוא זה שמפרש את זה, אז הסיפור הוא לא בית המשפט העליון. הסיפור הוא האם אנחנו יכולים להסכים על שוויון. ולכן העיסוק הוא לא עיסוק בשיטה. ההסכמות, אם ניתן היה להגיע להסכמות היום, הן צריכות להיות ברמת התוכן. וכשאני הצעתי, למשל במהלך הדיון על חוק הלאום, בואו ניקח, במקום להעביר אותו קואליציונית נגד אופוזיציה, נאגן את אותה נוסחה שאם קבעו אותה באמת עם קום המדינה ותוכלו לקבל 100 אצבעות, לא 120, אבל 100 אצבעות בעד, הייתה לזה התנגדות. ולכן הוויכוח כאן הוא ויכוח הרבה יותר עמוק משאלות של שיטה כזו או אחרת. ואם אנחנו לא נפתור את זה, אז אני, סוף הפריט כבר לא יהיה שם, אבל ההתנגדות שלי היא התנגדות כזאת שאני לא מוכנה לעצום את העיניים ממה שקורה מתחת לפני השטח ולקיים את הדיון המשפטי, תיאורטי, טכני, שיטתי מעליו.
בכל זאת, אבל אני רוצה תשובה גם לשאלה.
אני חושבת, סליחה, אני חושב, ואתה רוצה, אני אגיד את זה חד, אני חושבת שנתניהו לא צריך להיות ראש ממשלה נקודה. אני חושבת שהגיע הזמן...
כבר עכשיו?
לעשות... מה?
כבר עכשיו, מרגע אחר?
לא, 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 לא בגלל, לא... אני גם כאן, אני חושבת שלא צריך להיות ראש ממשלה מאלף ואחת סיבות. והעובדה, אני לא מאלה שאומרת, הוא נהדר, אבל יש לו איזו בעיה משפטית, ולכן זה מה שמונע. יש לי מחלוקת עמוקה איתו. ובעיניי הוא לא צריך להיות ראש ממשלה, לא רק בגלל החשדות, אלא גם כי כל עוד הוא יושב בתפקיד, הוא משתמש בכוחו כדי להרוס את המערכת, שהיא מערכת אכיפת החוק והמשפט. ולכן בעיניי הוא לא צריך להיות שם. וזה שהנושא, אולי לא נושא מספיק בעל חשיבות, כל הנושא של שחיתות שלטונית, לא מספיק בעל חשיבות במערכת הבחירות הזאת, זאת בעיה ציבורית בהחלט. אבל בעיניי הוא פשוט לא צריך להיות שם. לא שהוא ייבחר רק שלא ימנה שר משפטים. כן, לא צריך ברור, להיות שם.
זה ברור, יוסי בלינגר, אתה...
תרשה לי רק הערה קצרה. שאומרים, הוא לא צריך להיות, הוא לא יכול להיות, הוא לא צריך להיות. אפילו המשפט הפשוט הזה, יש לו שני מובנים. שני מובנים. מובן אחד, הוא לא צריך להיות בבחינה ציבורית ערכית. אנחנו חושבים שאסור לבחור בו וכולי. זה מובן אחד.
מבחינתי בהגדרה.
המובן השני הוא, החוק צריך להיות כזה שהוא לא יוכל להתמודד. או החוק כפי שאני מבין אותו היום, איננו מרשה לו להתמודד. אני לא בטוח ש...
זאת לא הייתה פרשנותי.
אז זה לא היה המובן הזה.
אני דרך אגב, הגשתי הצעות חוק כאלה. הגשתי הצעות חוק כאלה, לא פרסונליות, אלא...
מוסכם על כולנו שבמובן השני הזה, שהוא יכול להתמודד, הוא יכול חוקית להתמודד. ישנו הדבר, הפער בין יכול ציבורית ויכול משפטית.
רגע,
אבל יש כאן, אבל עוד הערה,
אני לא תומך
עוד הערה אחת קטנה בהקשר הזה, בהמשך לדברים שאומר דני פרידמן, כי יש כאן עוד ניסיון לבוא ולומר שבעצם אם הציבור בוחר בו, זה מכשיר עכשיו, זה בעצם מלבין את המעשה הפלילי.
זה כבר נאמר הבוקר.
לא, אז אני בימים האחרונים עברתי למוזיקה ברדיו, אבל התפיסה הזאת היא לא יכולה להיות תפיסה נכונה. זאת אומרת, אם נבחרת, זה לא מלבין את המעשים שלך, לא מכשיר ולא מונע ממערכות אכיפת החוק והמשפט לקבל את ההחלטה האם מה שעשית היה פלילי או לא.
יוסי, תשתלט על המיקרופון. דווקא בתור לא משפטן, מנקודת הראוי, מה נקודת הזמן שבה ראש הממשלה, לא כי אתה לא מסכים איתו פוליטית, לא יכול לכהן כשהוא תחת חקירה פלילית, והאם ראש הממשלה, לא רק זה, אחרים עשו שימוש בתפקיד שר המשפטים למטרת שימור מעמדם תוך החלשת המערכת המשפטית?
יכול להיות שהם התכוונו, אבל לא הצליחו. כולל אולמרט.
לא הצליחו להחליש את מערכת המשפט, לדעתך?
לא, אני לא חושב. לא. אם הייתה להם כוונה שבית המשפט, ששר המשפטים יוכל איכשהו להציל אותם, לסייע להם, זה לא קרה. אז גם לא קרה במקרה הזה, למרות המעורבות של שקד. באיזה שלב, תראה, אני לא יודע, זה תקדים. לא היה לנו דבר כזה. לא היה לנו דבר כזה. פעם ראשונה שיש כתב אישום בכפוף לשימוע לראש ממשלה מכהן. הוא לא יודע בדיוק איך לאכול את זה, אני מניח, אני מקווה גם. אנחנו לא יודעים בדיוק איך לאכול את זה. המערכת לא יודעת איך לאכול את זה. מה גם שמדובר בחוק שאתה קורא אותו פעם שנייה או שלישית ואתה לא מאמין למקרא עיניך. אתה לא מאמין. פסק דין חלוט זה בערך בעוד דור יכול להיות דבר כזה. ועד אז מה? כל יום הוא יבוא לבית המשפט ובערב הוא יעשה מלחמה או שלום? מה? זה אי אפשר דבר כזה. אני לא יודע מה, אני כבר הייתי מזמן הולך הביתה במקומו, אבל זה כבר עניין אישי.
אני מתפלא מהעמדה שלכם שאין כאן השפעה על המערכת. הרי ישפטו אותו שופטים של בית משפט שלום, מחוזית, תלוי בחומרת העבירה, אנשים שעוד תלויים בקידום, אנשים ששרי משפטים ישבו בדיונים?
קודם כל, יכול להיות שאילו היית עורך הדין שלו, הייתי אומר, חביבי, אתה תשים פס על כולם, תישאר ראש ממשלה. ויכול להיות שמה שהוא עושה היום, זה בהצעת עורכי הדין שלו. אגב, אני לא בטוח שהם טועים. כל העניין הוא שמי שעושה דבר כזה, לא שם עלינו. בסדר, הרי אתה יודע מה, נניח שמבחינת הזמנים, כל השרים אומרים, הוא בא לישיבות ולא ניכר בו, והוא מנהל אותם ביד רמה והכל בסדר. אבל הוא הרי בן אדם, אגב, ולא טיפש. ואני, אין לו איזה אור כזה של פיל, כי לאף אחד אין אור של פיל חוץ מהפיל בעצמו. ולכן אני משוכנע שכמו כל אחד מאיתנו, כשמין דבר כזה יושב לו על הראש, עם כל הפטריוטיות שיש לו, הוא לא יכול לעסוק באמת בדברים הקריטיים של המדינה, כי הראש שלו הוא בהצלתו, ואין דבר יותר טבעי מזה. מה שהיית מצפה זה שאדם יאמר, אוקיי, עד כאן, אני בשלב הזה, למרות שהחוק מאפשר לי להמשיך, ועל זה אין ויכוח, החוק מאפשר לו להמשיך, אני לא ממשיך. זהו. כתב אישום, ברגע שהיועץ המשפטי, שהוא שמאלן ידוע ושונא אותו מאז הוא נולד, וציפי מינתה אותו, או דני, או אני, אז אנחנו מינינו אותו, וכנגד, כלעומתי כזה, נגד ראש הממשלה, והוא הצליח להדביק איזה דבר אידיוטי עליו, שהוא מקבל סיגרים, הוא לוקח שוחד שאפילו זה לא כסף, ובשביל ביבי שוחד זה רק כסף, הוא לא חושב שמשהו אחר זה גם כן שוחד. אז הוא אומר לעצמו, אני לא יכול, אני מוכרח באמת להגן על עצמי מפני הבאים לפגוע בי. אבל באמת זה בלתי אפשרי שאדם במצב כזה יהיה ראש ממשלה, ומה שצפוי לנו עוד לפני, אתה גם רואה, הדברים שהוא אומר בנושא של הערבים, בנושא של השמאל וכולי, זה מישהו שאו שהוא איבד כל רסן, או שהוא חושב שהוא נלחם את מלחמת חייו. בכל אופן, אני אומר לך, ציפי ודאי מכירה אותו, גם אני מכיר אותו לא כל כך רע. ואני אומר לעצמי, זה הביבי שלפני הבחירות, אבל הפעם זה עוד בתוספת של הגנה על עצמו, הוא באמת אין לו גבול.
עכשיו, יש כבר היום דיון שהתחיל לפחות ברדיו הבוקר, שמעתי את משה גפני אומר את זה. אם הוא מנצח בבחירות, בהינתן מה שיודע העם על החקירות האלה, יכול להיות שזה סוג של משאל עם שאומר, צריך להעביר חוק שמעניק לו חסינות עד הבחירות הבאות.
הוא גם לא משפטן, אנחנו באותה משפטן.
כן. זאת אומרת שאתה חושב אחרת, לא משפטן שחושב אחרת, כן.
טוב, אני מסכים שבבחינה ציבורית זה מצב לא מתקבל על הדעת, אבל יש לי בכל זאת הערה אחת. קודם כל, החוק קובע אגב שראש הממשלה יכול להמשיך, אפשר לשאול מדוע החוק עשה את זה, או מדוע האנשים שכתבו את החוק עשו זאת, והם חשבו אז באמת על חזקת החפות, שאני בוודאי לא מזלזל בה, למרות שבית המשפט אמר שכתב אישום זה הרשעה, אבל זה גם יכול אולי לפעול מקום שמערכת המשפט מתפקדת בצורה נורמלית. אנחנו כבר התרגלנו ללא נורמלי. מה זה הלא נורמלי? עד שהיועץ המשפטי והמערכת מקבלת החלטה, אני לא יודע אם זה שנתיים, שלוש, חמש שנים, שבע שנים, עד שמגישים כתב אישום. אחר כך זה מגיע לבית משפט, בבית משפט ההליכים זה 10 שנים. במקום, אילו ההליכים היו מתנהלים בצורה נורמלית, אולי, והמשפט היה נגמר בתוך שבועיים, 3 שבועות, לא צריך לקחת יותר, אבל אצלנו זה לא יכול להיות. אז אנחנו חיים בסיטואציה שאם המשפט יתנהל, הוא יתנהל כבר, יתנהל 20 קדנציות. טוב, זהו. זו אחת הבעיות של מערכת המשפט.
כן, אני לא בטוח שזה המצב היום, אני לא בטוח שזה לא, שזה רק בהשמטה של המערכת, יכול להיות שגם לנאשם יש אינטרסים, או לחשוד יש אינטרסים.
לא, מערכת לא יכולה...
המערכת שלנו עובדת לאט, לצערי.
מערכת לא יכולה לתת לנאשם. ואתם אומרים, הנאשם סוחב תהליכים.
המערכת, השופט צריך לשלוט בהליכים. אם הוא לא שולט והעביר אותם לשליטת הנאשם, אז בסדר, אז המערכת פגומה. למה את להגיד?
אמרתי קודם שהתפיסה שאומרת, אם הציבור בחר במישהו, זאת אומרת שבעצם המערכת המשפטית עכשיו מנועה או לא יכולה, זה מהווה הכשר למעשים פליליים, זה דבר בלתי נתפס בעיניי. והדבר השני, שהשאלה היא מעבר לזה, לא רק לא יהיה לו זמן לעסוק בענייני מדינה. בעצם באירוע הזה כאן לפנינו, גם אין כאן איזה מחלוקת על העובדות בעצם. זאת אומרת, ברור לנו היום שכל הסיפור הזה של לחיות על חשבונם של אחרים, זה היה אורח חייו של ראש ממשלת ישראל. ברור לנו, אנחנו את זה, אין כאן איזה הכחשה עובדתית של האירוע הזה, לא על זה הוויכוח. השאלה היא האם זה פלילי, האם זה עולה כדי שוחד, האם זה עולה כדי מערכת. למה לא מתקיים כאן דיון במדינת ישראל? האם באמת ראוי שראש ממשלה ינצל את מעמדו לצרכיו האישיים בין אם מדובר בלקבל טובות הנאה, בין אם מדובר בלקבל טובות הנאה תקשורתיות, כל הסיטואציה הזאת שבה באמת מקורביו ועורכי דינו הם אלה שקיבלו את הבמה וגזרו את הקופונים, כל זה בעצם אין ויכוח. והסיפור שבו בעצם הפכנו, לצערי, הדיון הוא כל מה שאיננו פלילי ומותר, זאת צרה צרורה. כי יש בין פלילי לבין מותר, יש תחום שלם של אתיקה. דרך אגב, ממשלה שסרבה לאמץ את כללי האתיקה שאני כשרת משפטים הנחתי, וזה גם חלק מתהליך מאוד מאוד בעייתי של הכשרת שחיתות שלטונית, כל עוד אין איזה פסק דין חלוט שקובע שזה עלה כדי שוחד. וזה מה שנתניהו עשה לחברה הישראלית במהלך התקופה האחרונה.
על הסקאלה הזאת שציירת עכשיו, איפה נמצא הבקשה של נתניהו למימון ההגנה שלו מאנשי הון, בעלי הון, חברים, משפחה?
הוא התרגל, כאילו. אני לא חושבת שהוא מודע לזה שיש אפשרות אחרת. לא, יש את ההחלטה שהתקבלה, ועכשיו זה נמצא, אני מבינה שהוא הגיש בגץ, יקבע בית המשפט.
טוב, אני חושב שפה יש הכברת יתר, אין שום סיבה שלא לאשר לו את זה. זו שגיאה גדולה, גם פוליטית, מכיוון שזה נותן לו את האפשרות לטעון שהוא נרדף. העובדה, אם הוא היה מקבל, לא חשוב, כך וכך כסף, כדי לממן, ובתנאי שהיו אז קובעים כללים שהאנשים שנותנים את הכסף לא יהיה לראש הממשלה שום מגע עם עסקיהם בשום צורה, הדבר הזה עדיף היה על פני מה שמאפשר בעצם. לפעמים מרוב חשש שמא תהיה שחיתות יוצרים כל מיני הגנות והגנות והגנות שבסופו של דבר לא מוצלחות, ואני חושב שזו שגיאה. אני חושב שנותנים לראש הממשלה טיעון שהוא אדם נרדף, והנה תראו, אפילו לא נותנים לי, המדינה השקיעה עשרות מיליונים בחקירות, ולי אסור לקבל עזרה אפילו בכמה מאות אלפי דולר.
יכריע בגץ בעניין הזה.
יכריע בדיון בגץ.
אני חושב שזו שגיאה גדולה, מיותר, וזה... זה לא צריך להקל עליו בשום צורה על המעשים, אבל להתגונן, שיתו לו להתגונן.
100%.
אז רגע, לא, קח את המגע. אז בוא נעבור לנושא אחר שהפך להיות אקטואלי, אבל היה אקטואלי גם כשאתה היית שר המשפטים, וזה שאלת היכולת של שר או ממשלה לקבל ייצוג עצמאי, או שעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, גם כשהיא לא מקובלת על השר, היא העמדה המחייבת. זה עלה לאחרונה בשתי החלטות שבהם הביע השופט פרופסור שטיין את עמדתו, שבסוגיות פתוחות צריך לתת לשרים לקבל ייעוץ השופט, לקחת עורך דין פרטי.
אני חושב שבמקרים לא שכיחים, יש מקרים מיוחדים שבהם היועץ המשפטי לממשלה, כפי שזה בעצם זה קורה באופן עקרוני, אומר במקרה הזה לממשלה יש בהחלט אפשרות לקבל ייעוץ משפטי, ייצוג משפטי על ידי גורם שהוא לא חלק מן התביעה הכללית. זה לא, אני לא רואה בזה איזשהו עוול או משהו כזה, הרי עצם העניין...
אבל לא שגרתי, קיצוני, לא שגרתי, מקרה קיצוני.
במקרים מאוד מיוחדים, יש מקום לדבר כזה, והרי מי שבא...
וההחלטה צריכה להיות
של היועץ המשפטי. אין מישהו אחר שיקבל את זה. אולי הרב הראשי. עכשיו, כי להזכיר לך, אני הייתי גם שר הדתות, ובזה היתרון העצום שלי על פני הקולגות שלי כאן. אני חושב שברגע שמגיע שר לבית המשפט, שהוא מיוצג בעורך דין פרטי, אל מול המערכת, שמייצגת את היועץ המשפטי לממשלה, ממילא הוא בא כשידו על התחתונה. ולכן כשהשר קודם כל מחליט שהוא מעדיף ייצוג פרטי על פני הימנעות מכך, הוא מראש גם מחליש את עצמו. ויכול מאוד להיות שיש הצדקה לזה, לתת לו את האפשרות להסביר את המניעים שלו, מדוע הוא חושב, למרות שהייעוץ המשפטי התנגד לאיזשהו מהלך, למדוע הוא חושב שמותר את זה לעשות. אני לא רואה בזה איזשהו דבר מאוד מאוד בעייתי. אני לא אוהב את זה. אני לא הייתי עושה את זה כדרך המלך, אבל בהחלט כאירוע חריג, בהחלט כן.
טוב, לי אין שום ספק שהרעיון הזה, שהמציא אותו בית המשפט העליון, שהיועץ המשפטי הוא סותם פיות מוסמך. הוא יכול לבוא להגיד, הוא יכול לבוא לממשלה ולשרי ממשלה ולהגיד, אני לא מקבל את עמדתכם, אני אבוא לבית המשפט ובקש מבית המשפט לפסוק נגדכם, ואיש לא ישמע אפילו את הטענות שלכם. אני לא מכיר דבר כזה בשום מדינה בעולם. אני חושב שזה אחת ההקצניות של מערכת המשפט, שהיא עברה את הגבולות שלה, ויואב דותן, פרופסור יואב דותן היה כאן, הוא הלך, הוא אמר, זה אחד הדברים שאי אפשר להגן עליהם. זאת אומרת, הם לא יכלו, באותו רגע, מה קרה? אקוניס בא לבית המשפט. היה היועץ המשפטי, אמר, אקוניס לא צודק. אגב, אני חושב שהוא באמת צריך היה למנות את אותה פרופסור. אני חושב שלעצם העניין הוא היה צריך למנות אותה, והוא לא צודק. אבל השאלה היא השאלה המשפטית. האם... יכול היועץ המשפטי לבוא לבית המשפט ולהגיד תיתנו פסק דין נגד אקוניס. בא אקוניס לבית המשפט ואומר, זה לא נכון, הנה יש לי מה שיש לי להגיד לכם. בא בית המשפט, החליט נגד היועץ המשפטי ואמר, לא קיבל את עמדתו והחזיר את זה. איזה מין דבר זה שלשר יש איזה שהם טענות, סותמים לו את הפה. אומרים שהמדינה צריכה לדבר בכל אחד. הכל האחד זה כל הממשלה, קודם כל זה כל הממשלה, זה מחזיר אותנו לשאלה מי לעומתי לעומת האחד השני, מי קובע בסופו של דבר מה עמדת המדינה, וכל זמן שאין החלטה של שר או של ממשלה, בסדר שיקבע היועץ המשפטי, אבל כאשר הרשות המבצעת היא המדינה, היא הממשלה, לבוא ולהגיד לממשלה, אסור לך לומר את דעתך? היועץ המשפטי החליט? זה דבר שלא יכול להחזיק מעמד, זה אי אפשר לקבל אותו. בית המשפט יכול לומר, הממשלה את לא צודקת, בסדר. אבל זכותה של הממשלה לבוא להגיד, יש לנו טענות רציניות שבית המשפט ישמע אותנו. אם היועץ המשפטי חושב אחרת, אז יוסי ביילין צודק, הסיכויים לא כל כך טובים. אבל יש סיכויים. ויש לנו ניסיון עם שגיאות של יועצים משפטיים. אתה רוצה שניתן לך? ניתן לך דוגמאות, אין בעיה.
אחת.
ובכן, ניקח את זמיר, יועץ משפטי.
יום הוא אחד. הלכת רחוק.
כן, אבל זה היה דבר חשוב. זה היה קשור בקו 300. יום אחד הוא מוציא הנחיה שנשיא המדינה, אין לו סמכות לתת חנינה לאדם לפני הרשעתו. אגב, מי כן יכול לתת חנינה, אתה יודע? אז אני אספר לך.
זה סוזי נבות התחום שלה.
לא, היועץ המשפטי יכול. הוא לא קורא לזה חנינה. היועץ המשפטי מחליט לא להעמיד לדין. זה כמו חנינה. אבל היועץ המשפטי אומר, אני יכול. אתה נשיא המדינה, מה אתה? אתה לא יכול. אתה, עד שהאיש לא הורשע, אתה לא יכול. אמרה, זה שגיאה בולטת על פניה. ולאחר מכן, זמיר הוחלף בנסיבות שלא לא צריך לתאר אותן. הגיע לבגץ.
נכון הוא שברק בדעת מיעוט חשב שזה מיעוט צודק ואמר שזה שלטון החוק, אבל שופטי הרוב, שמגר ובן פורט, אמרו שזמיר טועה טעות גמורה, ובמדינות אחרות נותנים חנינה לאדם לפני שהוא הורשע. אז מה? אז עכשיו היועץ המשפטי יכול היה לסתום להם את הפה, ולהגיד להם אפילו אל תבואו לבית המשפט לטעון את הטענות הנכונות שלכם, אני אטען את הטענות הלא נכונות שלי ובית המשפט יקבל אותם.
אני רוצה להישאר גם לא לחרוג ממסגרת הזמנים שהקציבו לי. אז השאלה, יועץ משפטי לממשלה סותם פיות של שרים בישראל?
לא, אבל יועץ משפטי לממשלה לעתים שם מגבלות, כי הוא צריך גם, זה חלק מתפקידו. ובעיניי טוב מאוד שיש את אלה שעושים את זה. בחלק זה עוד מאוד מקל על השרים. אני דווקא לא אקח דוגמאות דרמטיות. אני מכירה את הימים הרעים של מרכז הליכוד והמינויים הפוליטיים, ותאמין לי, אין לך מושג כמה שרים היו שמחים לומר לאלה שרוצים שיעשו דברים אסורים, אנחנו נורא רוצים לעזור לכם, אבל יש את ההוא, היועץ המשפטי לממשלה, שאומר לנו לא. והרבה פעמים טוב שיש דמות כזאת שמייצגת את האינטרס הציבורי. אני לא רוצה לראות יועץ משפטי שהופך להיות עורך הדין של השרים, ואני מעדיפה, תראה, אני, בסוף הבחירה היא יכולה להיות גם בחירה בין אופציות גרועות, ואין שום דבר מושלם, ואין כאן בין הטובים לבין הרעים. אבל בבחירה שלי בין, אני לא מוטרדת ממשפטיזציה של המערכת הפוליטית, אני מוטרדת מפוליטיזציה של המערכת המשפטית.
וזה קורה?
בוודאי, בשנים האחרונות כן, ולכן צריך לעצור את זה, ולכן הניסיון להשתמש בטיעונים כמו משילות, כמו משפטיזציה, כמו הם לא נותנים לנו, מבחינתי אותם מקרים שבהם אפילו אם יש איזה הפסד מסוים בעניין הזה, ואפילו טעות של יועץ משפטי באירוע כזה או אחר, בסך הכל הכולל של הדמוקרטיה במדינת ישראל, אני מעדיפה את המצב הזה.
אז אני רוצה סבב אחרון, אני אתחיל איתך כי גם את מחזיקה את המיקרופון וגם זה מתחבר לדברים שאמרת.
כל כך לא פייר.
התחושה הזאת שיש כאלה שמחזיקים בדעה הזאת ומשדרים אותה, המערכת המשפטי, היועץ המשפטי בולם, דינה זילבר שאתה כאן היא בלם, ובית המשפט העליון בגץ בולם, זה כי מה? זה כי המערכת המשפטית בולמת יותר, או כי יש לנו ממשלה או פוליטיקאים שהעלו את רף הלהבות לרמה כזו שההתנגשות היא בלתי נמנעת, ואולי דווקא באמת בגץ מחלץ אותנו.
האמת היא שיוסי ביילין אמר שהוא היה גם שר הדתות, שזה היתרון, אני לוקחת את זה כנתון. אני אומרת שאכן זה מה שלא עשיתי, אבל הייתי בשבעה משרדים ממשלתיים אחרים. רוצה לומר שכבר עבדתי עם כל היועצים המשפטיים האפשריים, כמעט בכל משרד ממשלתי אפשרי.
ולא סתמו לך את הפה, ולא סתמו את
הפה. השיח הפך להיות כזה, אני חוזרת ואומרת, וזה שונה אפילו מהתקופה שהייתה כשדני פרידמן היה שר משפטים. יש כאן היום שרים שבאו עם אג'נדה שהיא אג'נדה שלא עוצרת במקומות של היצנות דן, לא רק בהקשרים הפליליים או השחיתות השלטונית, אלא בתפיסה בכלל של תפיסה חוקתית, שמה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, תפיסה שזכויות אדם הם נטל, שזה מה שמפריע, תפיסה יותר דתית. יש כאן שינויים מערכתיים שהממשלה האחרונה הביאה אותם לשיא, חצתה קווים אדומים, ולכן מבחינתם הייעוץ המשפטי הוא נטל, לא בשביל למשול, אלא בשביל לעשות דברים שלפחות על פי השקפת עולמי, תפיסתי את הדמוקרטיה במדינת ישראל, הם באמת יצנות דן, ואני מאוד שמחה על זה שיש מישהו שאומר את זה, ואני מאוד מקווה שלא, גם שלא יפחיתו את כוחם, וגם שלא ירפו את ידיהם.
מה זה מישהו שאומר את זה?
כי יש מה שנקרא אפקט מצנן. כי בסוף, כשיש שר, שהמערכת כולה מבינה מה הוא רוצה, וכולם תלויים בו, זה יכול באמת לייצר סיטואציה שבה פחות ופחות ישמיעו קול. נכון על משפטנים, נכון על אומנים, נכון על כל מה שקורה במדינת ישראל. ואני מאוד מקווה שמהדבר הזה לפחות נשתחרר.
שר הדתות לשעבר.
אתם תצחקו, זה היה הקטע הכי מעניין בחיי. כן, מה היית רוצה שאני...
אני שואל לי מפלס על מה קרה? הבג"ץ נהיה יותר אקטיביסטי, לוחמני, בולם, או מפלס הלהבות עלה? ובתור שאלת סיום, גם אם אתה רואה איפשהו במפלגות, נקרא לזה מרכז ימינה, מישהו שימלא את התפקיד של מגן בית המשפט, למרות שאתה חושב שהוא לא צריך הגנה.
אני לא אמרתי שלא צריך הגנה, הוא צריך תמיכה, הוא צריך שתהיה תמיכה ציבורית בו. חלק מהעניין שלו, הוא לא קיים בפני עצמו. בית משפט שאין לו תמיכה ציבורית, שאין בציבור תמיכה שהיא מספיק משמעותית, שמעניקה לגיטימציה, אין לו דיוויזיות. כך שהוא זקוק לזה.
אבל אתה חושב ואמירה... שהוא לא, אנחנו לא במצב הקטסטרופלי הזה.
אני חושב שאנחנו מדרדרים, אני לא, לא, עדיין יש לנו במה להתגאות, גם בדמוקרטיה שלנו, גם בבית המשפט, ואפילו אורן חזן כבר לא יהיה בכנסת הבאה, אתה מבין? יש כל מיני דברים, אבל לעומת זה יש פיצויים, כנראה יהיו פיצויים יותר חמורים עוד יום ממנו. השאלה של המגן של בית המשפט, תראה, הדברים של כחלון, הם מאוד חמורים, מאוד חמורים. כי הוא בעצם, הוא התעצבן. הוא אומר, אני תמכתי בבית המשפט, תראו מה שהם החזירו לי. בכלל זה לא מעניין אותם, הם רוצים דברים אחרים. אז אני לא, יותר אני לא תומך בבית המשפט. אם אני אחזור לכנסת, גמרנו. מה, אין לך אג'נדה? זאת אומרת, מישהו יגיד, העניין של השלום, אני לא יודע, אני רציתי שלום כל הזמן, שילדים לא יהרגו, שחיילים לא יהרגו. אני שומע שבציבור הנושא הזה הוא מספר 7 בסדרה העדיפויות, לא הולך בעד שלום יותר בכנסת הבאה. נחפש משהו אחר. יש המון אג'נדות. סביבה, אני יודע מה. זה באמת נורא. באמת נורא. כי כחלון, הוא לא יכול לקבל ציון גבוה מאוד על ההתנהגות שלו בקדנציה הזאת כשומר בית המשפט, אבל אני מוכרח לומר שפה ושם, הוא יגל קצת, הוא מנע הקצנות או דברים מהסוג הזה, ובאמת הוא ראה את עצמו כמי שצריך להגן על בית המשפט במאבק הזה הנוראי של שקד ושל בנט וחבריהם כנגד בית המשפט, לא מדבר על ה-D9 ודברים כאלה, שזה באמת, זה מוציא מהדעת. אני בהחלט רואה קושי לא מבוטל והידרדרות ביחסים האלה שבין ממשלה לבין בית המשפט. אני רואה באג'נדה של שקד את אחד הדברים החמורים ביותר. היא אפילו לא מסתירה את זה. היא אומרת, אני רציתי למנות, אני רוצה למנות שופטים שמרנים ודתיים. ותמיד אומרים, זה מפאי, זה. לא היה כדבר הזה. לא היה כדבר הזה. מסע לשינוי הפרופיל של בית המשפט מבחינה אידיאולוגית, לא היה כדבר הזה. ואני רואה בזה חומרה מאוד גדולה. האם בכנסת הבאה זה ימשיך או יעצר, ימים יגידו. אני מאוד מקווה שיהיו מספיק אנשים טובים בכנסת הזאת, ולכאורה יש פוטנציאל לזה, שיגידו עד כאן, עד כאן. כי אחרת זאת לא תהיה דמוקרטיה.
פרופסור פרידמן?
כן. חזרה מסוימת על מה שנאמר לגבי השר כחלון. באמת מה שפורסם בעיתון זה שהוא התייאש, הוא ראה שהציבור איננו תומך בעמדתיו. אני אינני בטוח אם לא יצטרף לכך, אני לא יודע, לא מכיר את הפסיכולוגיה או את כל מה שעומד מאחורי זה, גם החלטות של בית משפט שניתנו בעניינו שהיו מאוד אקטיביסטיות, ו הוא יכול היה להרגיש שהם קיפחו אותו ושהיה כאן קצת יותר מדי. ולכן אני חושב שאני מאוד מקווה שלמרות הבעיה הזאת עם ראש הממשלה, שהיא באמת מעיקה על המערכת לכל הכיוונים, אם מתחילים לעלות כאן רעיונות
רעיונות, אני מוכרח לומר, מופרכים, שיצא חוק שיגן עליו, יגן עליו שזה לא מתקבל על הדעת, אז זה כמובן משבש. אבל אני מקווה שבאיזשהו שלב יגיעו כאן להסכמה רחבה יותר לגבי הגבולות, שפירושה גם גבולות למשפט, ליועץ המשפטי ולבית המשפט, כי מה שהכלל הוא שתפסת מרובה, לא תפסת. אם אתה לוקח יותר מדי, בסופו של דבר המטוטלת תזוז חס וחלילה יותר מדי לצד השני. היא צריכה לזוז לצד השני, אבל היא צריכה לייצר באיזה מקום, שאלה אם נדע לעצור אותה במקום פחות או יותר סביר. תודה.
תודה רבה לכם.